החופרת עם שיר זיו.
ברוכים הבאים לחופרת, אני שיר זיו, עיתונאית ישראל היום, אשת תקשורת וסופרת, וכאן בפודקאסט שלי אנחנו חופרים מדי שבוע באולפן ישראל היום עם אדם בעל שם, מישהי או מישהו שכולכם מכירים מתעשיית הבידור, מעולם הספורט, מהתיאטרון או מהרשתות החברתיות. אז קדימה, בואו נצא לדרך. היא אחת המלהקות הכי חזקות בתעשייה, אם לא הבולטת שבהן, והיא יודעת שכל אחד ואחת רוצה להכיר אותה מקרוב. אמירה בוזגלו מגיעה לחופרת לספר לנו על הדרך לפסגה, על גאווה אישית ומקצועית, על האימהות שלה ועל מחיר ההצלחה, וגם נוציא ממנה טיפים מקצועיים לפריצה בשואו-ביז. אלא מה? שלום אמירה בוזגלו, תודה רבה שהגעת לחופרת. אמירה בוזגלו, מה שלומך?
מהן עם שיר?
מצוין. בעולם, איפה המקום שבו את מרגישה? בית.
וואו. שאלה מתקילה. לא, אני חושבת שאני מרגישה הכי הרבה בית כשאני נמצאת במקום שאני מאוד מאוד אוהבת, בנחלה שלי הפרטית, לא משנה אם זה עכשיו אנחנו נמצאים בבית מלון, בארוחת שישי, או ליטרלי בתוך הבית שלנו, אבל שזה כשאני ובעלי מאוחדים בקטע טוב, שלא הייתה איזה מריבה לפני או איזה ויכוח או זה, ושיש את הדבר הזה כאילו עם הילד שלנו, עם יונתן, וכשהילדים שלו באים גם, אני לא יודעת אם את יודעת שבעלי הוא, זה פרק ב' שלו, שאנחנו כולם ביחד ובאושר, זה לא משנה לי איפה אנחנו נמצאים. הרבה פעמים אני מרגישה גם בבית בחול, כשיש את האנרגיה הזאת.
איזה כיף.
כן.
אז את מרגישה בבית בהרבה מקומות.
בהרבה מקומות. אין לי סנטימנטים. אני לא יודעת אם זה קשור לדברים שליליים דווקא מילדות, אבל אין לי סנטימנטים ואין לי עקבות לעניין של מאחור. כאילו, אני הרבה פעמים יכולה להגיד, אוי, למה ככה, למה זה, אבל נגיד בעניין של סנטימנטליות, נגיד אני זוכרת שגרנו בדרום תל אביב, בשכונת התקווה, אני חושבת שמהיום שעזבנו את הבית הזה, והוא עדיין הבית שלנו פיזית, כאילו, מזכירים אותו לאנשים, בחיים לא דרכתי שם שוב פעם.
איזה מצחיק, זאת הייתה השאלה הבאה. זה,
כן.
האם חזרת לבקר? זה היה הבית הראשון בדרום
זה? זה היה הבית הראשון, הבית הראשון שאני זוכרת, כאילו גרנו עוד לפני בבית קרקע, כשהייתי בת שנה, את זה אני לא זוכרת, אני רק מתמונות, אבל כאילו אין לי את העניין הזה של ללכת, לבקר, לא.
את לא, לא מתרפקת.
לא נתקעת, הכי לא.
יש לך אבל זיכרונות משם? זיכרון מהבית ההוא?
בטח שיש לי זיכרונות. יש לי הרבה זיכרונות. מצאתי את עצמי, נגיד בישיבה שבוע שעבר בעיריית תל אביב, ודיברנו על שיתוף פעולה בין הקורס שלי לבין בעצם תושבי העיר. והיה לי חשוב שזה יגיע לדרום תל אביב. עכשיו, אני רואה את זה היום שדווקא שאני גרה בצפון תל אביב, אוקיי? שזה גם סיבה בפני עצמה. מעניין למה בעצם הלכתי לגור, סוג של סגירת מעגל, סוג של להוכיח לעצמי משהו. אני משערת שזה תת מודע, אני לא אומרת את זה כאילו, כי זה באמת קיים בי איזה רצון להוכחה, אבל אני משערת שזה כאילו בניתוח שלי, איזה סוג של סגירת מעגל. אז כשאני מסתכלת על הדברים האלה, אז נגיד תמיד חשוב לי, הנה, אפרופו הקורס, כן, שהקורס הזה יושק לתלמידים, לנוער בדרום תל אביב, כי אני זוכרת מה זה היה כשאני הייתי בדרום תל אביב.
מה זה היה?
זה עולם אחר, זה מציאות לחלוטין שונה. כלומר, זו פריפריה לכל דבר. היא פשוט פריפריה חברתית, כי היא בתל אביב. הנעורים שלי זה שנות ה-90 ואחר כך 2000.
פה, כילדה שגדלה מחוץ לענייני, מחוץ לאקשן?
את מבינה, הייתי מטבעי סקרנית ועם ביטחון עצמי מאוד גדול, וחברותית מאוד, ועם הביטחון והחברותיות הזאת שלי גרמו לי מאוד להתמצא בסביבה ולא להתקע במקום רק שאני נמצאת בו. כלומר, גם אהבתי מאוד את החברים ואת הילדות שלי והכל, אבל הייתה בי פתיחות וסקרנות תמיד החוצה. אז כן, אז התנועתיות שלי, אפרופו למרכז תל אביב וצפון תל אביב, זה לא רק תנועה באוטובוס, זה גם תנועה מחשבתית, רעיונית.
וזה התחיל מילדות.
וזה התחיל מילדות, את מבינה מהר מאוד כשיש תודעה שיש חיים שהם שונים. ואני זוכרת שפעם ראשונה שחוויתי חוסר ביטחון לגבי המקום שאני נמצאת בו, הם עשו סיור בשכונת התקווה, הילדים מהבית ספר מצפון תל אביב, כנראה סיור, לא יודעת, פולקלור כזה, לראות את השוק התקווה, את יודעת, מקומות כאלה. ואני זוכרת פעם ראשונה שחוסר ביטחון, שהם ראו אותי ברחוב, יו, מירה, איפה את גרה? והתחמקתי מהשאלה הזאת. התביישתי.
במה התביישת?
התביישתי שהם יראו כאילו, שהם גרים בבניינים עם אינטרקום והכל, ואני גרה ב, את יודעת, ב, אני זוכרת שזה היה רגע של חוסר ביטחון, ואני חושבת שזה רגע שאף פעם לא דיברתי עליו אי פעם.
אז הנה, לכן את פה.
כן.
חיים עכשיו נעבור לדבר רגע על ילדים, שזה די מתקשר. כן. זה בא משה, את מרגישה ילדה?
יואו, תראי מה זה, את כאילו קוראת את מחשבותיי.
אני בדיוק, קוראת את מחשבותיי.
בדיוק אמרתי את זה לבעלי. אז נסענו וראינו את הלונה פארק, ואני אחת שאוהבת לונה פארק. אני כאילו איך שכל חודש אני בודקת, כאילו בקורונה, ביום שהם פתחו, אני כבר הזמנתי את הכרטיסים. אני ילדה נצחית בעניין הזה. כאילו נסענו עם המשפחה של משה, כשנסענו לאלת, כולם שם יש 8 אחיינים, כאילו נכדים, כל השאר זה הקלות והאחים שהם בני גילי פלוס מינוס, וכמובן ההורים שלו. אני כאילו הילדה היחידה שכאילו נשארה ילדה עדיין, ועם כל הילדים בבריכה. זה שעות, ואני צוחקת מההומור שלהם, והם צוחקים מההומור שלי. וכאילו זה לעד, ואני קפוץ בבריכה, ואנחנו נשיר, וכאילו אכפת לי, מסתכלים אנשים ומזהים, ושואלים אם זאת אני, כלום, כלום, כלום. אני יודעת להתנתק לחלוטין, וכאילו גם משה שאל אותי, כאילו, בין כמה יהיה יונתן כשתרצי לקחת אותו לאירו דיסני, והאם עדיין תעלי על המתקנים? והתשובה היא כן חד משמעית. אני כאילו לעד בדברים האלה נשארת ילדה.
בת כמה את מרגישה?
אמיתי? לא יודעת. אני חושבת שכאילו בעניין של משחקים והכל, אני עדיין כאילו בגיל בין 8-12, בעניין הזה של ההרפתקנות, וכאילו אני עדיין מנסה לעשות משחק מכל דבר. פיקניקים זה אני, משחקים עם ילדים, שבתות זה משחקים, חוויות כאלה, טיולים לחול, ובאופי כאילו כשאני מבוגרים אז אני כאילו בוגרת וגם טינג'רית באותה נשימה.
יש משהו בילדותיות שגם שומר עלייך, באמת את עובדת עם המון אנשים צעירים, את בתעשייה שהיא צעירה.
שהיא משאירה אותנו צעירים לחלוטין.
אז זה טוב התכונות של ההתלהבות, ילדותיות ואנרגיות גבוהות, זה טוב.
לחלוטין, בגלל זה גם אני חושבת שיש לי חיבור, כאילו אני רואה ילדים בגובה העיניים שלהם.
את לא מבוגר, את אומרת הסמכותיות והכל, אבל בעצם את כמוהם.
אני כמוהם.
את שווה. מה היית אומרת לאמירה בת 8 או 9, אנחנו מסע בזמן, את יכולה לחזור בחללית? מה היית אומרת?
שהאופטימיות שלי הייתי אומרת לה שכל מה שהיא חושבת והאופטימיות וזה שהיא בטוחה שעכשיו כיף והולך להיות עוד הרבה יותר, ושכל החלומות שלה הם באמת הולכים להתגשם.
מה ילדים היום חולמים?
ילדים שאני פוגשת באודישנים?
ילדים שאת מכירה. מכירה, נראה לי, הרבה מאוד ילדים.
המון ילדים, כן. אני חושבת שבמובן השטחי שאנחנו מסתכלים עליהם היום, הם מאוד חולמים את עולמות הטיק טוק, ואת הלהתפרסם, ואת יודעת, ולהיות כוכבות נוער וכוכבים. כולם רוצים להיות מפורסמים. אני חושבת שוב, שתמיד אנחנו מסתכלים על זה באיזו הסתכלות שטחית, אני חושבת שכל דור היה פשוט הם יש להם את האופציה.
יש להם יותר כלים.
זה הכל. אני לא חושבת שזה דור הולך ופוחת, כמו שכולם אומרים, וואו, איזה דור הם נהיו. אני חושבת שגם אם לנו היה טיק טוק, היינו מתנהגים בדיוק אותו דבר.
לנו היה תופסים ראש,
כן.
קריאת כיוון.
לא, אני חושבת שהילדות שלנו באמת יותר קסומה בעניין הזה, בדבר הפשוט שלה, כי אין את המקום שאת נשאבת למשהו פחות חברתי, אבל אני חושבת שהצורך הזה היה קיים בכולנו. לא משנה אם זה במה בבית ספר או להיות, להגיע בסוף לבנים והבנות. אז אני חושבת שבמובן הזה הם כולם יותר חדים לשם. אני חושבת אבל שהם דור הרבה יותר בוגר מאיתנו, פחות ילדותי. ואני חושבת שבגיל המתקדם יותר, שאני פוגשת אותם גם כשאני מלמדת אותם, וגם כשהם אחר כך הופכים להיות סטודנטים אצלי לליוק, או לרצות להיות שחקנים וכן הלאה, הם מצד אחד מאוד אמביציוזים ויודעים מה הם רוצים, אבל הם קצת, זה לא מפונקים כמו שאמרתי קודם, הם פשוט לא מוכנים לעבוד מספיק קשה.
רוצים את זה מהר.
הם רוצים מהר, אין תחיית סיפוקים, והם גם לא, הם מהר מאוד, יכול להיות שיש בזה גם טוב. את יודעת, אני הייתי מוכנה להיות עבד. כשנכנסתי לתעשייה. הם לא מוכנים. אז אני חושבת שיש בזה טוב ולא טוב, כי מצד אחד הם יודעים לשים ברקס ולהגיד, אנחנו שווים משהו. אלו, אתם לא
תנצלו
אותנו. מצד שני, הם לא מוכנים לעבוד בפרח כדי להגיע עד למעלה, ברוב המקרים.
זה משעמם?
וזה משהו שקשור לדור.
משתעממים
מהר? ובדקתי. זה לא נגיד 1, 2, 3, 4.
זה שכבתי. אבל הם משתעממים מהר, הם ממצים מהר.
אני חושבת שבגלל שהריגוש והתחיית סיפוקים כאילו היא כמעט לא קיימת, אז זה נראה להם כבר כאילו, הטכנולוגיה והאמצעים הפכו אותם כאילו בקטע הזה לפחות מסוגלים להיות ארד וורקרים.
וזה חבל.
וזה חבל.
כי לומדים, כן. לומדים מהדרך.
לחלוטין.
מה את רואה ביחסי ההורים וילדים? מה ההורים והילדים שאת פוגשת בעבודה שלך?
אני חושבת שההורים הפכו להיות ברוב המקרים, ואני כרגע משתיכה את השיח לחלוטין, אבל ברוב המקרים הם הפכו להיות המרצי ילדים. אני חושבת שנוצר פה, רואים את זה במשרד החינוך, אני רואה את זה באודישנים, רואים את זה במה שקונים להם, רואים את זה בגינה גם כשאני יורדת עם הילד שלי ויש לילדים האחרים אחים גדולים. הם יותר מדי דור של שפע, יותר מדי מקבלים, ויותר מדי ההורים, כבר את מכירה את זה שכאילו יש קצה, שפעם הרביצו לילדים ואז הבינו יום אחד שזה לא לעניין כדי לחנך, אז כאילו משהו הלכנו לקיצון האחר.
שהילד הוא המלך.
הילד הוא המלך, והוא הגאון, והוא מרכז העניינים, ומגיע לו הכל, ואם הוא יפקה אז נקנה לו, וכאילו, והשפע הזה סביבו, וכאילו, ואנחנו הולכים גם להדרכת הורים, וגם לזה, וגם לזה, וגם לזה, ולפעמים כאילו ילד צריך פשוט גבול.
אמירה בוזגלו, מי עזר לך בדרך להגשמה עצמית? מי פתח לך את הדלתות?
אנחנו מדברים רק על תעשיית התקשורת מהרגע שהגעתי.
מהרגע שהגעת?
אני חושבת שזה מרגע שהתחלתי ללמוד קודם כל שי ודרור, אני חושבת שהם פתחו לי, מה זה אני חושבת, אני יודעת, הם פתחו לי את הדלת הראשונה. זו הייתה הזדמנות, קיבלתי להיות אז עורכת ומפיקה שלהם ברדיו תל אביב, והצטיינתי במה שעשיתי איתם, וזה באמת כאילו, מהר מאוד קיבלתי הרבה הצעות עבודה. כאילו לא הייתי צריכה להתחיל מה שנקרא מעוזרת הפקה וכן הלאה. ישר התחלתי מפוזיציה שהיא מאוד רצינית, ואני זוכרת כשהעליתי אז את א' של קצב, בלי שאף אחד עוד ידע מי זאת, ואחר כך שהעליתי את ראש ממשלת לבנות פואד סניורה לקו בזמן מלחמת לבנון השנייה, אני זוכרת שקיבלתי טלפון כבר משלומי לאופר, אחרי כמה חודשים שהייתי בתפקיד, הוא אמר לי, אני הולך לעזוב את ידיעות אחרונות, את העלוקה, בואי תחליפי אותי. וככה התחילו קיבלתי הצעות, ואז קיבלתי גם ממשרדי חקירות, כי אמרו לי, את צריכה להגיע לכל כך הרבה אנשים, בואי כאילו...
איזה מצחיק, בעצם כן. יכולת להיות בקריירה אחרת לגמרי.
לחלוטין.
יכולת להיות בלשית פרטית עם המשרד הכי גדול
כן,
בארץ.
כן, כן. אבל פחות מעניין אותי לתפוס אנשים אוקיי, שבוגדים.
בסדר. אוקיי, בסדר. כן. אבל זאת הייתה אופציה, בואי
כן.
נגיד.
כן, גם מרב מיכאלי פתחה לי דלת.
עוד... שרת התחבורה, מרב
כן,
מיכאלי.
כן, הייתי סטודנטית שלה, והיא כבר שלחה אותי, אני זוכרת, כשהייתי בשנה שנייה לאודישנים להיות מבזקנית בחדשות ערוץ 10, היא יעדה לי יותר מקום חדשותי. הדס שטייף ניסתה לפתוח לי דלתות שהייתי גם סטודנטית.
בגלי צהל?
בגלי צהל, כן, הרבה אנשים...
זה מקסים.
קלטו ופתחו לי דלתות. זה... התעשייה הייתה מאוד...
קיבלה אותך.
חיבקה.
למרות הפריפריה והילדה שגדלה בדרום תל אביב.
לא, אני חושבת שכשכבר הייתי שם, הייתי הרבה יותר חומר מגובש, ודווקא אהבו את זה. זה כאילו אפילו הייתה נקודת בונוס.
שאת מדרום תל אביב? שהשפה קצת? שמה?
כן, שגם אני זוכרת שכאילו אמרו לי פעם, מישהו אמר לי בתחילת הדרך כשהייתי ברדיו תל אביב, תשנית השם משפחה, והייתי באלם, שכאילו בשנת 2006-2007, אומרים לי כעצה לשנות השם משפחה מבוזגלו.
מה ענית לו?
ואני זוכרת שאמר את זה מישהו מזרחי דווקא.
עוד יותר מוזר.
זה עוד יותר, ואז הוא אמר לי, אני אומר לך את זה כעצה. אני סבלתי שלא את תסבלי. כאילו הוא לא אמר לי את זה מהמקום הגזעני של מישהו שהוא אשכנזי שאומר לי את זה, אלא מהמקום אני יודע מה אני חוויתי בתוך תעשיית התקשורת.
רוצה לעזור לך אולי.
ואז אני אמרתי לו, ממש לא. תזכור מה אני אומרת לך, זה רק נותן לי עוד יותר את המוטיבציה להצליח עם שם המשפחה, ואני אומרת לך שזה אחד השיקולים העיקריים שהיה לא לשנות השם משפחה, אפרופו כשהתחתנתי, כלומר, הוספתי שם משפחה. אבל בוזג, לא, אני לא יודעת אם הייתי שם משפחה אשכנזי, אם הייתי משנה או לא. אבל פה זה היה כאילו כסטייטמנט.
כן, יש פה אמירה. איזה חלום גדול עוד לא הגשמת?
וואו, יש? בטח שיש. קודם כל אני רוצה להצליח גם בקריירה בחול, אבל זה נשמע כאילו קריירה בחול זה לא גלגדות. לא.
כולנו רוצות קצת להיות גלגדות, בואי,
תראי,
כולן.
תראי,
כולן.
היופי של החיוך של החיוביות שלה, יש מה לקחת ממנה. אבל לא, אני הייתי רוצה להצליח במחירת פורמטים לחול, בלקחת נגיד את הקורס אונליין שכתבתי, ולהשיק אותו בחול עם אדפטציות שלהם. כן לעשות עסקים עם חול, כשקשורים לעולם התקשורת. ואני חושבת שאני אקשים אותם.
זה חלום נפלא. והוא נראה לי ישים היום, כשבאמת, דעת, נטפליקס, הכל היום טיפה יותר קל.
כן.
זה אפשרי.
יש לי כן, עוד חלומות בתוך התעשייה, אבל כאילו אני הלכתי על החלום הכי גדול.
טוב מאוד, זה מה שרציתי.
אני מאמינה, פשוט צריך לזמן מהיקום.
אם לא היית בתחום שלך, מה היית רוצה לעשות בחיים?
מורה. מורה, תמיד רציתי, תמיד אני חוזרת לזה, תמיד אני מקשימה את זה, בגלל זה אני מלמדת ליוק ותחקיר, בגלל זה אני פתחתי את הקורס אונליין למי שרוצה להיות במקצוע, תמיד אני מלמדת משחק, זה כל מיני מילים, אני עושה הרצאות, וכל זה בעצם הרצון שלי ללמד.
להעביר את הידע שלך הלאה. אם את באמת מעבירה את הידע הלאה, אז זה יכול להיות מצב שאחרים ידעו את כל מה שאת יודעת.
תמיד שואלים אותי את זה. נגיד, יש לי חברות טובות שגם אומרות לי, נו באמת.
זאת כאילו, שאלה טובה.
כי, נכון, את קוראת לעצמך בור, כאילו, את מלמדת אנשים ליוק, את בעצם מלמדת את המקצוע שיש בו חונטה של בערך 10 איש, את מלמדת כל כך הרבה אנשים, בסוף יקום לך יורש. אבל זה כל כך לא ככה, כי כאילו יש אישיות לבן אדם, ויש כישרון לבן אדם, ויש קריזמה לבן אדם, ואי אפשר לקחת את זה מבן אדם. ואם אני אהיה מספיק טובה, אז שום מישהי שתחתיי, או מישהו שתחתיי, לא, אני לא רואה בזה יורש, ואת יודעת מה? אם הוא מספיק טוב, אז הגיע לו.
יש מקום
אני
מאוד.
אני לא מפחדת. יש אני, מקום אני, מאוד. אני אף פעם לא רואה שאני על חשבון, אני גם בגישה הפמיניסטית שלי, אני לא חושבת שאני אחת על חשבון השנייה, וגם כשחשבתי את זה במקומות, את יודעת, פרונט, שאת רואה פתאום מישהי, והייתי בתקופות שאת יודעת, פתאום כן קוראים לך, כן להנחות תוכנית, וכן להיות בפאנל, וכן זה, ואת פתאום רואה שלקחו מישהי שהיא טייפקאסט שלך, או מישהי אנטי טייפקאסט אלייך, זאת אומרת, רגע הבלונדינית, רגע בגלל שזה, רגע רזה, רגע שמנה, רגע גבוהה, רגע זה. ואז מתחילה לעשות את כל החישובים האלה. אז כן, יש אפליה בטלוויזיה, שאף אחד לא יספר אחרת, ויש משמעויות לגיל, למראה, למקום, לטייפקאסט שאת מביאה, כן, אבל החומות האלה יותר ויותר נפרץ, נשבר, נופלים.
נופלות.
נופלות, סליחה. החומות, כן.
נופלות.
נופלות, ו... אני חושבת עדיין שכל הזמן השיעור שלי היה, ואני די מצליחה בזה בשנים האלה, לא לחשוב שחס וחלילה מישהי על חשבון מישהי. ואני די מצליחה לקיים את זה עם עצמי על אמת בתוך הלב. גידלתי מלא אנשים תחתיי.
I know.
כל כך הרבה מלהקים, גם יש מלהקים ראשיים כבר בתעשייה שהתחילו אצלי. ולהפך, אנחנו באהבה ובשרינג ובהכל. זה נשמע כאילו דביק ולא הגיוני, אבל זה באמת נכון.
אולי, זאת השאלה, האם יש מקום לכולם?
אני חושבת שכן, כי מי שלא טוב לא טוב, ומי שטוב, כאילו אם יבחרו מישהו על פניי, זה כי אני פחות טובה.
מה מושך האנשים לתעשייה הזאת? לכל מיני עמדות, אנחנו מדברים גם על הפרונט.
תראי, אין, אני חושבת שאין, לא משנה לאן תסתובבי ובאיזה תחום תהיי, כולם נמשכים לתחום הזה, כי יש את הדבר הזה שזה הרצון הבסיסי שלנו, מתקופת התנך ועד היום, של כל אחד רוצה בסופו של דבר מה, אם את הולכת ברמה הפילוסופית.
שאוהבו אותו.
שיאהבו אותו, ועוד יותר אני חושבת...
שיבחינו בו.
שאנחנו רוצים נצח. אנחנו לא רוצים למות, אוקיי? והדרך שלנו, ככה אני מפרשת את זה, הדרך שלנו בלא למות, הרי בתקופת התנך מי שהיה נחשב גם עשו לו פסלים, וקברים, וציונים, ומקומות. אני חושבת שכולם בסופו של דבר רוצים להישאר על פני ההיסטוריה. והדרך שלנו להישאר על פני ההיסטוריה זה להוליד ילדים, ולעשות דברים שיזכרו. ותחום התקשורת הוא קטליזטור לזה.
וואו, זה ניתוח שממש לא חשבתי עליו, אני מודה.
כן, אני חושבת שזאת הדרך לאנשים להתמודד עם נצח. נהניתי איתך מאוד, ואת מראיינת נפלאה.
תודה רבה.
בכל עבודה שצריך לעשות, יש גם אלמנט של כיף, אמרה מרי פופינס, משפט שאני מאמצת בכל יום וממליצה גם לכם. מאמיר הבוזגלו למדתי שאפשר ורצוי לשלב בין משפחה ועבודה, לעשות את הכי טוב בכל תחום ולזכור מה חשוב יותר ומה פחות, ובכלל להישאר עם הרגליים על הקרקע. תעשיית הבידור שרבים חולמים עליה היא בועה מרהיבה, אבל כמו כל בועה, יש רגע שהיא עלולה להתנפץ עבור כל מי שהאמין בה יותר מדי. תודה רבה לכם שהזנתם לחופרת, נשמח לקבל תגובות על הפרק בכל הפלטפורמות. תודה רבה גם למפיקה, שחר בן ימיני, לליאור פלג, מנהל הפרויקט, לגילה דיסטלמן על הסאונד והעריכה. אני הייתי שיר זיו, ונתראה בעוד חפירה ממש בקרוב.